מודים בשמחה לכולם שהכוח למשה ואליסף וכל העושים במלאכה. כשאני למדתי בגבעת שמואל במכינה היו פה פרדסים, עכשיו יש פה תורה ברוך השם. אני בחרתי ללמוד ביחד השנה סוגיה שהיא לא קשורה רק לחג הסוכות, אבל היא צומחת מתוך חג הסוכות. אנחנו יודעים שגם ביחס למצוות ארבעת המינים וגם ביחס למצוות הסוכה, של שתי המצוות המרכזיות של החג שלנו, מצאנו ביטויים בחז"ל שמדברים על אחדות. מצד אחד, למשל, בחג לגבי הסוכה, ראויים כל ישראל לשם בסוכה אחת, ומצד שני, ארבעת המינים כמובן, אנחנו עומדים את כל הסוגים של עם ישראל וכו'. אז אני רציתי קצת לדבר על האחדות, אבל על האחדות באמת, לא אחדות מה שחושבים, אלא אחדות באמת. בסדר, יש לכם שפטים? כן או לא, כבוד העורך דין? יש או אין?
מחנה הממלכתי זה
פה. כל המחנה כן. טוב, אז אני נלמד בעיקר את הפסקה הראשונה באורות הקודש, ועל גבי זה אולי אני אנסה קצת להשלים לפי הזמן את המקורות הנוספים שיש פה בדף. אומר הרב, שתי השקפות עולם הן, ההשקפה המאחדת וההשקפה המפרדת. אנחנו יודעים שיש בעולם כל מיני מאבקים, מאבקים שמתלבשים בכל מיני ביטויים, בכל מיני לבושים, מאבקים פוליטיים, כלכליים, טכנולוגיים, ביטחוניים, כל מסוגים של ברורים ומאבקים. אבל בעצם הרב כאן הולך לברר בפרק הזה שבעצם המאבק הגדול שיש במשך כל ההיסטוריה, וככל שאנחנו הולכים לקראת תיקון העולם והעולם הגיע כבר ליהודו, אז המאבק הזה הולך ומתברר שהמאבק בעצם הוא בין שתי השקפות. זה מתלבט בלבושים פוליטיים וביטחוניים וכלכליים וטכנולוגיים, אבל באמת המאבק הוא מאבק בין תודעה, אם אפשר לומר, שני מבטים על המציאות. אז יש שתי השקפות עולם. אנחנו יודעים גם דרך אגב שהמשקוף בדלת, כן, המשקוף הוא נקרא משקוף כי הוא משקיף, כן, השקפה, השקופת. איך אתה משקיף על המציאות, אתה מסתכל מלמעלה על המציאות, אחר כך המזוזות שעליהם עומד המשקוף הן כבר יותר למטה. המשקוף הוא בעצם נקודת ההשקפה, נקודת המבט הנכונה. השתי השקפות עולם הן, ההשקפה המאחדת וההשקפה המפרדת. כן, יש השקפת עולם שהיא השקפה שהרב קורא להשקפת האחדות, אלמא דאחדותא, ויש השקפה שנייה שנקראת השקפת הפירוד, אלמא דפירודא. אני אקרא כמה שורות ונתחיל אולי מהפירוד כדי להבין יותר טוב את האחדות. אומר הרב, ההשקפה המאחדת רואה את כל החזון שנמצאים מפורדים זה מזה רק בתור טעות החוש ומיעוט ההערה, אבל אמיתת המציאות היא רק אחדות גדולה, והנמצאים הרבים והשונים הם רק גילויים מיוחדים, איברים שונים, צבעים וגוונים שונים של אותה חטיבה אחדותית. אני קורא גאות טיפה. ובהשקפת האחדות מביטים על הכל, ואז ממנה מתמצא חשבון הטוב, כי הכל ביחד בוודאי הוא טוב בתכלית הטוב, והוא עוד הרבה יותר טוב על ידי התגלות החלקים הרעים שלו, מאילו היה חסר אותם האיברים או אותם דרכי הגילוי. וכל מה שאותה ההכרה האחדותית מתעמקת ומתעצמת, ככה מתגלה היא אמיתתה בכל החידור התאומי שלה. ובממשלתה על החיים הולכות כל הרגשות על פי צימנה, ונמצא שהכל מורגש ברגע של טוב או של טוב, וטוב על טוב מתגבר, וחדווה על חדווה מתעלה, וחיים על חיים מתהדרים. אבל בכל מה שהשקפה האחדותית מכה יותר את שורשה בעומק, היא מביאה גם כן את הטוב המעשי בעולם, את החיים ואת השלום. אני רוצה להתחיל מהשקפה השנייה, השקפה המפרדת, אני קורא משפט אחד. ולעומתה של השקפה העליונה זו נמצאת ההשקפה המפרדת, הרואה את המציאות המופרדה בתוך חזון אמיתי, והזרות של כל מצוי אל משנהו היא תופסת לאמיתת ההכרה. חצי משפט, החושים וכל ההשגות השטחיות עוזרים על ידיה, והחיים הולכים על פיה ומתרשמים, וכל מה שתוצאותיה מתגברות הולכת היא ההפעלה והרשעה ומתגברת. טוב, מהי ההשקפה המפרדת? ההשקפה המפרדת היא רואה את העולם כעולם שמורכב מהרבה פרטים, א', שאין להם מקור אחד, ב', אין קשר ביניהם, ג', אין מגמה ומטרה אחת. מהם שלושת הכלים בעולם שלנו שמחדדים אצלנו את הטעות של ההשקפה המפרדת? אנחנו יודעים המהר"ל השם ישמול ועוד מחלקים את הקומה האנושית לארבע קומות. האדם כולל בתוכו ארבעה ממדים: הממד הגופני, הממד הנפשי, גוף נפש, הממד השכלי, הממד הנשמתי. הממד הנשמתי נגיע לעוד מעט, אבל שלושת הכלים, הייתי אומר הטבעיים, של המבט האנושי הרגיל על המציאות, הוא מבט של גוף, מבט של נפש, מבט של שכל. נתחיל בגוף. כשהגוף מתייחס אל המציאות, הוא רואה את העולם מאוחד או מפורד? מה אתה אומר? מפורד, נכון? אם עכשיו יושב על ידי משה למשל, בסדר? אז הנה, הגוף שלי הוא פה, והגוף שלו הוא פה, הכי פשוט. אז הגוף הוא יוצר, הוא מתגלה אלינו בעלמא דפירודא. אז אם אדם מתייחס אל המציאות לפי ממד הגוף שעוברים דרך חמשת החושים, לתחוש הראייה בהקשר הזה, אז בעצם אני רואה כאן פירוד. כלומר, כשאני מסתכל על המציאות דרך הגוף, נגיד חוש, נגיד חוש הראייה, אני רואה עולם מפורט. על הנפש, נפש, נגיד, אחד הביטויים של הנפש זה הרגש. אני מרגיש מה שאתה לא מרגיש, אתה מרגיש מה שאני לא מרגיש. רגש זה דבר סובייקטיבי, אני לא יכול להביא רגש למישהו אחר, ואף אחד לא יכול להביא רגש אליי. נכון? אז רגש זה גם אני מדבר פירודה. הנה, אני הסובייקטיבי, ערן, מרגיש רגש מסוים, ואליסף, סובייקטיבי אחר, מרגיש רגש אחר. עובדה. אז גם הנפש, אם מתגלה אלינו במציאות, או העולם מתגלה אלינו דרך הנפש, גם כעלמא דפירודא. שכל, שכל במובן של הרציונל, ההיגיון. ההיגיון אומר, אדם קרוב אצל עצמו, אני צריך לדאוג לעצמי, אני צריך לטפל בעצמי. גם השכל יוצר הפרדה בין אנשים. כן, היה פעם איזה דוקטור אחד, שאחרי זה התאבד, תכף יובן גם למה, כנראה מקווה שחזו שלום מקרה יחיד, והוא כשהיה מצלם את הבנות שלו ונותן את התמונות לסבתא, לנכדות שלה, לסבתא של הנכדות שלו, של הבנות שלו, של הנכדות שלה, הוא היה מבקש מהסבתא כסף, כי הוא צילם כסף בפוטו, פעם זה היה עולה כסף, מי שלא מכיר. בדור שלנו זה היה עולה כסף, נכון, היה פילי. כלומר, גם בעולם החוש, הגוף, גם בעולם הרגש, הנפש, גם בעולם השכל, העולם נראה לפנינו כעולם מפורט. לכן מי שמסתכל בממדים טבעיים, רגילים על המציאות, הוא חי באלמא דפירודא. וזה מה שאנחנו כותב כאן במשפט האחרון שקראתי, אומר הרב, החושים וכל ההשגות השטחיות עוזרים על ידיה. החושים, חמשת החושים, רואים עולם מפורט. וההשגות השטחיות, ההשגה הנפשית וההשגה השכלית, שהיא לא ההשגה האלוקית, שתי ההשגות האלה, הן השגות שטחיות יחסית, ההשגות האלה רואות את העולם כעולם מפורט. תכף נראה מה ההשפעות של הדבר הזה. אז אם כן, יש השקפה אחת שהיא השקפה של עולם מפורד, השקפה מפרדת עלמא דפירודא, שרואה את כל המציאות, את כל הנבראים, את כל התפיסות, את כל התרבויות, רואה אותה בצורה מפורדת, לא קשורה. אין מקור אחד, אין קשר, אין מגמה אחת. לעומת ההשקפה המפרדת, יש השקפה שנקראת השקפה מאחדת. מה זאת השקפה מאחדת? אומר הרב, אני חוזר להתחלה. ההשקפה המאחדת רואה את כל החזון של ממצאים מפורדים, זה מזה רק בתור טעות החוש ומיעוט ההערה. ככל שאתה יותר דבוק בחושים, יותר קנוע לחושים, ככל שאתה יותר, ככל שאתה פחות מואר מהאור האמיתי לאיך להסתכל על המציאות באמת, כך אתה רואה עולם מפורט. אבל ככל שאתה עולה למדרגה היותר מוארת, היותר פנימית, היותר אמיתית, היותר קולטת, היותר שלמה, ממילא אתה רואה עולם אחדותי. עולם אחדותי זה לא אומר עולם של זהויות, זה אומר עולם שמורכב מפרטים שונים, אבל הוא אורגן אחד. העולם כאורגן אחד. כן, הרב מסביר שלעתיד לבוא, כמו שברור לנו היום, שגוף האדם זה אורגן אחד, למשל ניקח דוגמה פשוטה, בסדר? אדם הולך ברחוב, פלוני, והרגל שלו החליקה בשלולית, נגיד רגל שמאל החליקה בשלולית, נשברה יד שמאל. יפה, האם יד ימין, שהיא אחותה של יד שמאל, תתנקם עכשיו ברגל שמאל שבגללה נשברה יד שמאל ותשבור את רגל שמאל כנקמה על זה שאחותה יד שמאל נשברה בגלל רגל שמאל? כן או לא? לא, למה? כי האדם הנורמלי, הנורמטיבי, הוא מבין שגוף האדם זה אורגן אחד, אז לא עליה לדעת שיד ימין תתנקם ברגל שמאל. מה זאת אומרת? יד ימין ורגל שמאל זה אותו אורגן, זה חלק, זה איברים שונים של אותה מציאות. אומר הרב, כמו שזה ברור לנו ביחס לגוף האדם בדורות שלנו, לעתיד לבוא זה גם יתברר ביחס שבין ישראל לעמים. עד כדי כך, שבעצם כל האנושות היא אורגן אחד. אז טעות החוש, או טעות הנפש, או טעות השכל, מראה לנו עולם שהוא עולם דפירודה. אבל כשאתה עולה למדרגת הקודש, למדרגת הנשמה, אתה רואה עולם מיוחד. אתה רואה עולם אחד. ולכן באמת, ראויים כל ישראל לשב בסוכה אחת. לא להתבלבל. זה לא אומר שהיום אנחנו חושבים בסוכה אחת. זה אומר שראויים כל ישראל, באופן פוטנציאל, אנחנו מסוגלים לשב בסוכה אחת. האם כל אלה שישבו בסוכה זהים? לא. ארבעת המינים זהים? לא. אתרוג זה אתרוג, וערבה זה ערבה, וכו'. כל אחד הוא שונה, אבל מסוגלים להתאחד, מסוגלים להיות ביחד. לכן ההשקפה המאחדת רואה את כל החזון של, ש, שנמצאים מפורדים, זה מזר על כתור טעות החוש, ומיעוט הערה. אבל אמיתת המציאות היא רק אחדות גדולה, והנמצאים הרבים והשונים הם רק גילויים מיוחדים, איברים שונים, צבעים וגוונים שונים, של אותה החטיבה האחדותית. אם כן, נקודה ראשונה, שתי השקפות על המציאות, השקפה מפרדת, השקפה מאחדת, השקפה מפרדת היא תוצאה של המבט הטבעי, גוף נפש שכל, נקרא זה חוש רצון היגיון, או חוש רגש היגיון, וההשקפה מאחדת היא תוצאה של המבט האלוקי, המבט השורשי, האחד, השם אחד ושמות. טוב, יפה. עד לאן מגיע המבט האחדותי הזה? עד לאן מגיע ההשקפה האחדותית הזאת? אומר הרב, אם אתה באמת רואה את הכל כאחד, אז זה מגיע לא פחות מעד השלב הבא. מה השלב הבא? אומר הרב, ואז ממילא, סליחה, ובהשקפה האחדותית, שורה ברצועית מהתחלה, ובהשקפה האחדותית מביטים על הכל, כי האחדות היא כוללת את הכל. ואז ממילא מתמצא חשבון הטוב, כי הכל ביחד בוודאי הוא טוב בתכלית הטוב, והוא עוד הרבה יותר טוב על ידי התגלות החלקים הרעים שלו, מילו יחסר אותם האיברים, אותם דרכי הגילוי. כלומר, כשאנחנו מתעלים למדרגה האלוקית ומביטים על העולם בהשקפה המאחדת, אז גם הצדדים הרעים שבמציאות, תכף נפתח את זה, וגם הצדדים המקולקלים שבמציאות, אני אומר את זה בהצפה קיצונית, גם הרשעה שבמציאות היא חלק מהאחדות הזאת, היא חלק מהגילוי הכולל, מהגילוי האלוקי הכולל, כמו שחזר אמרו, ששמו של רוח הוא מתכנס גם על ידי הרשעים. האם אנחנו בזה מצדיקים את הרשעים? האם ניתן לרשעים שלטון? ודאי שלא. לא שלטון פוליטי, למרות שגם, כן, לא תתמע תכף. שלטון במציאות, ודאי שלא. אבל במבט, הייתי אומר, שנכנסים להם מאחורי הקלעים של ההנהגה האלוקית, למבט הפנימי, למאחורי הפרגות של סוד ההנהגה האלוקית, בהשקפה המאחדת הכל נמצא, כולל החלקים הרעים במציאות, ויותר חריף מזה, ולולא החלקים הרעים שבמציאות, לא הייתה האחדות יכולה להופיע. טוב, יש הרבה מה להן במשפט הזה. איך אפשר להסביר את זה בכלל? כן, אבל כרגע אני אקבל את כנתון, כי אני רוצה להתמקד בנקודה הזאת כרגע. עוד פעם, המשפט האחרון. ואז מביטים על הכל בטוב, כי הכל ביחד בוודאי הוא טוב ודרכי הטוב, הוא עוד הרבה יותר טוב, הטוב הזה, על ידי התגלות החלקים הרעים שלו, מאשר אילו, מאילו היה חסר אותם האיברים, אותם דרכי הגילוי. ולכן, בכל מה שאותה ההכרה האחדותית מתעמקת ומתעצמת, ככה מתגלה היא אמיתתה בכל החינוך התאומי שלה, ובממשלתה על החיים הולכות כל ההרגשות על פי צביונה, נמצא שהכל מתגבר טוב על טוב וכו'. אם כן, אנחנו חיים בעצם באיזה מין מתח בין השקפה מפרדת שהיא מבט, תוצאה של מבט חומרי, לבין השקפה מאחדת שהיא תוצאה של מבט אלוקי, שבתוך ההשקפה המאחדת נמצאים גם הקלקולים והחסרונות שבמציאות. עכשיו אני רוצה להגיד משפט מאוד מאוד חשוב, ברשותכם. היום אנחנו פה בגבעת שמואל מרגישים בבית הרבה שנים, אז לא רק בלילה הזה, אלא הרבה שנים פה, אז חשוב להגיד את המשפט הרב. כשלומדים את כתבי הרב, בואו נזכור את זה בכלל ליחס כללי. כשלומדים את כתבי הרב, יש שני ממדים בכתבי הרב. יש את הממד הפנימי, המהותי, האלוקי, שהוא, כמו שאמרנו מקודם, הוא סוד ההשגחה האלוקית. במבט של ריבונו של עולם, כינוסו עולה גם מן הרשעים. בסוד ההשגחה האלוקית, גם הרשעה וגם הקלקולים, יש להם מקום במציאות. ולכן ההשקפה מאחדת ברמה התיאולוגית, ברמה הרעיונית, ברמה האידאית, ברמה הרוחנית, היא ודאי השקפה נכונה. אבל כשאנחנו לומדים את כתבי הרב צריך להבחין, ותכף נעשה כאן את ההשלמה, צריך להבחין בין כתבים שהרב מדבר, אם אפשר לומר, על הרעיון בצד האידאי האלוקי שלו, שהוא למעלה מן העולם הזה, לבין כתבים שבהם הרב כותב איך צריך להתייחס לכל הקלקולים והרשעים בעולם הזה. והרבה פעמים אנחנו, בעיקר הציבור הנקרא דתי-לאומי, הרבה פעמים, סליחה שאני לא מסתובב פה, הרבה פעמים אנחנו מתבלבלים בזה.
כי מתוך המבט הפנימי העליון שרואה באמת את הכל כהשקפה מאחדת, כי הכל כאורגן אחד, אנחנו מכשירים הרבה שרצים בדרך. למה? כי כתוב באורות הקודש, השקפה מאחדת, אל תתבלבל, לא מהחושים שלך ולא מהרגשות שלך ולא מהגיון שלך. השקפה מאחדת, מאחדת את הכל. זה נכון בתנאי מעבדה. זה נכון מצד האמת האידיאלית. זה ודאי נכון. ולכן חס ושלום, גם הדברים הקשים שעם ישראל עובר בהיסטוריה, גם השואה, להבדיל אלפי הבדלות מכל דברים אחרים, גם היא חלק מסוד ההשגחה האלוקית, וגם היא חלק מתיקון עולם. זה נורא לומר את זה, אבל זה נכון. אבל כשאנחנו יורדים מהמבט האידיאלי, מהמבט הרוחני של מאחורי הקלעים, אל המציאות המעשית, איך אנחנו צריכים להתנהג בתוך המציאות המעשית, כלפי הפלקולים האלה שהרב כותב כאן, שלולי הם היו, לא היה הטוב יכול להופיע בעולם. פה הדרכה המעשית היא הדרכה אחרת לגמרי. עכשיו, היות ואמרנו שצריך להביא שכפצים קצת, אז בואו נקרא לאן זה מגיע. אני קורא מכתבי הרב, לא קורא מאדמו"ר מסתמר, הולך לקרוא פסקה אחת מכתבי הרב. בואו נראה רגע מקור שלוש. איגרות ראיה, חלק א', איגרת כ', אם אני רוצה זה גם עמוד כ'. זה נפלא ביותר שם באיגרת, כי הרב מביא שתי פסקאות, אמנם בהפרש, שמשלימות אחת את השנייה ממש. אני רוצה רגע להתמקד כרגע בחלק הראשון. אומר הרב ככה, אם היה שום עם בעולם, אם יש עם בעולם, שעיקר הווייתו בתור עם וקיומו, יהיה תלוי באיזו דעה. שכדי שהעם הזה יהיה קיים בעולם, ותרף נראה העם הזה גם יקיים את כל האנושות, אז צריך שהוא יהיה שלך לאיזושהי דעה, איזשהו עולם של ערכים, עולם של אמונות ודעות, עולם של אידיאלים וכו'. אז אם היה שום עם בעולם, שעיקר הווייתו בתורה וקיומו, יהיה תלוי באיזו דעה, האם ביחס לאותה הדעה יכול להיות חופש דעות? עוד אם יש אדם או עם שעצם הקיום שלו תלוי בדעה מסוימת, הוא סובר את הדעה, זאת התודעה שלו, הוא חי על פי התודעה הזו, הוא קיים. הוא לא סובר את התודעה הזאת, הוא לא בתודעה הזאת, הוא לא חי על פי התודעה הזאת, הוא לא קיים. האם ביחס לאותה דעה שהיא קיומית, לפעמים אנחנו לא רואים איך היא קיומית באופן מעשי, כן? אבל היא קיומית ברמה האמיתית, כן? האם ביחס לאותה דעה ראו שיהיה חופש דעות? אומר הרב, ברור שלא. אם היה שום עם בעולם שעיקר הווייתו בתורה וקיומו יהיה תלוי באיזו דעה, אז הייתה רשות גמורה וגם חובה שביחס לזאת הדעה לא יימצא בקרבו חופש הדעות. מה שהיה חופש הדעות ביחס למה שהוא מחיה את עצם, מה שמאבד את עצם הקיום שלך? כי אין זה חופש. אם נגיד עכשיו חופש דעות, הרי השקפה מאחדת, אז גם השקפות המקולקלות. דרך אגב, הרב במאמר לנחמת ישראל, או נחמת ישראל, הוא מביא בעריכות רבה, שכשאנחנו אמרנו שיש גרעין אלוקי חיובי בכל מציאות, רגע, בעצם זה כן, כנראה במקור 2. זה כולל אפילו עבודה זרה. תסתכלו רגע במקור 2, רק אני קורא, אין שקר שלא יהיה בו קצת אמת. כי מה שמחזיק כל שקר זה הגרעין האמיתי שנמצא בקרבו. ולכן אני מדלג רגע, דבר זה נמצא בכל דעה רעה שבעולם, בכל אמונה עברית וטמאה, בכל קיור ובכל עבודה זרה. נו, אז אפילו בעבודה זרה יש גרעין של אמת. אז אפילו עבודה זרה מצטרפת להשקפה המאחדת. נכון? זה בצד התיאורטי, זה בצד הרעיוני, זה בשיעור. נכון. אבל בצד המעשי, אני חוזר לאיגרת, אם יש בעולם עם שקיומו תלוי בדעה מסוימת, לא ראוי שיהיה חופש דעות ביחס לאותה דעה. כי בעצם זה התאבדות. אתה מאבד את עצמך לדעת. כי איזה חופש? כי אם הזכות מאגן על עצמה. או מעבד יותר חריף מזה. וכל בחומר, אם לאותה אומה, הדעה הזאת מחיה אותה. אבל הדעה הזאת מחיה את כל האנושות. כי בחיים של האומה הזאת תלויים החיים של האנושות. וכל בחומר שתהיה הדעה מועלת חוץ לגבולה. ולגוף האומה תהיה יסוד חייה. אז אין שום מקום לסבלנות. מה שייך להיות סבלן ביחס לדעה כזאת? תתחיל לצעוק או לא? מה שייכת סבלנות לחילול שבת? אין חילול שבת בעם ישראל. ליהודי שמחלל שבת יש המון סבלנות. לא מה, לנו אליו. אבל לא למציאות שנקראת חילול שבת. בעולם התודעה שלנו אין עולם שיש בו חילול שבת. לא יכול להיות. התחלתי לעזור על כיסאות קטן, אני רואה. בעולם כתודעה שלנו לא יכול להיות מציאות של לשון הרע. בעולם כתודעה שלנו לא יכול להיות מדינות לשני עמים. לא יכול להיות מדינת כל אזרחיה. לא יכולה להיות, לא יכול להיות כל מצורות של משפחה. אני הולך תכף עד הקצה. אפס סבלנות לדעה. לא לאנשים המחזיקים בדעה. לדעה. לאנשים תכף נגיע נספיק. לכן אנחנו מתבלבלים. בזה שאנחנו מאמינים בהשקפה המאחדת, שיש בכל דבר גרעין אמת וגרעין אלוקי, והכל צריך להצטרף, ואפילו בקיקולים, ולולא זה יצטרף, אז האחדות תהיה חסרה, אז לא יהיה אחדות וכו', וזה נכון ברמת הרעיון הפנימי האלוקי. אבל ברמת ההנהגות המעשיות, תכף הרב כותב דברים פה חמורים, אני רק קורא. אז אין שום מקום לסבלנות, והסבלן בזה ראו לביזיון פנימי מכל האומה וגם מכל האדם. איך אתה סבלן ביחס למשהו עצם קיומך? זה כמו אחד מהימים עליו עם אקדח לרקה, והוא אומר, למדתי בשיעור השקפה מאחדת, למדתי אקדח הסבלנות, אני סבלן. יש לך כדור ברקה, מה אתה לא קולט? מדינת ישראל הולכת להיות מדינת כל אזרחיה, מה אתה לא קולט? אתה מבין על מה הבחירות הקרובות? וכאלה שיהיו אחריה והיו לפניה, ועוד יהיו עוד הרבה אחריה כנראה. אז זה הבירור. מה התמודה של המדינה הזאת? למה אתה כזה קיצוני? למה אתה חבדן מקשופתי תשופה מגעת המירושלים לגבעת שמואל? תן לנוח! תן לנו לנוח, תפסיק את כזה קיצוני. אומרת, זה לא קיצוני, זה קיומי. זה קיומי. אני קורא משפט. על כן כאשר אין עוד אומה בעולם, שההודעה של שם השם יתברך בעולם עם כל סוגי ההודעה, החל משבת, לשון הרע, כשרות המטבח, טהרת המשפחה, עד הפסיק האחרון במשנה ברורה, לא משנה. על כן, כאשר אין עוד אומה בעולם שההודעה של שם השם יתברך בעולם יהיה יסוד חיי הלאומיים. זה מה שנותן לנו קיום לחיים הלאומיים שלנו. איך הגענו למצב כזה של חוסר משילות? איך הגענו לכזה מצב של השתוללות של ערבים? איך הגענו להבדיל אלף אלפי הבדלות וכזה בלבול של תרבות בחברה הישראלית? כל האפשרויות פתוחות. תשובה. כי התודעה שמחזיקה את האומה זה שם השם בעולם. שם השם בעולם עם כל מה שזה אומר, גם בעולם האמונות והדעות וגם בעולם השולחן ערוך והמצוות. לכן, על כן כאשר אין הדומה בעולם שההודעה של שם השם כבר בעולם היא יסוד חיי הלאומים ותנאי מיוחד בתקומה לארצה וכוננות ממשלתה, זה שם השם שמופיע בקרבה, בדעות ובחיים. על כן, רבותיי, משפט חמור, אני לא קורא מאדמור מסתמר. על כן, מי שגורם בדעותיו, איך הוא יכול לגרום בדעותיו? מעצם זה שהוא מעלה דעות כאלה, הוא משמיע דעות כאלה, ודאי בפוליטיקה, ודאי בתקשורת, ודאי בבית המשפט, ודאי באקדמיה, אבל גם באספת חברים ברחוב פה למטה. על כן, מי שגורם בדעותיו, עצם השמעת הדעות, ומכל שכן במעשיו, אם הוא יכול לממש את הדעות האלה בפועל, למשל הוא פוליטיקאי שיכול להכריע הכרעות מעשיות ולחוקק את זה בחוקים. על כן, מי שגורם בדעותיו ומכל שכן במעשיו רפיון לדעה שמחיה את האומה, מי שגורם בדעותיו ובמעשיו רפיון לדעה שמחיה את האומה, אני אומר את זה הכי חריף שאני יכול, מי שלא מאמין עד הסוף שמדינת ישראל בסוף תהיה ממלכת כהנים וגוי קדוש, לא בכפייה, בהסכמה, שבהר הבית ייבנה בית המקדש וכהנים בעבודתם, על זה התפללנו כל השבוע, ושלא יהיה יהודי אחד מחוץ לארץ, כי זה לא אפשרות בעם ישראל. מי שלא מאמין בזה, במה שאמרנו עכשיו, והדעות שמרפות את האומה הופכות להיות כבר חלק מהדעות שלנו, בלי שאנחנו שמים לב אפילו. על כן, עוד פעם, מי שגורם בדעותיו ומכל שכן במעשיו רפיון לדעה שמחיה את האומה, הוא פושע לאומי שהסליחה להם היא איוולת. מה שייך פה סליחה? לא נשכח ולא נסלח, הקדוש ברוך הוא אחרי הסליחות. אי אפשר לסלוח לדעה שאומרת להט"ב. אי אפשר לסלוח לדעה שאומרת שזה מדינות לשני עמים. לדעה, לא לאנשים. לא דיברנו על אנשים, אל תספרו מה שאנחנו אומרים. דיברנו על הדעה. לכן האם יש אפשרות לדעות שהן לא דעות של תורה בעם ישראל? לא. שלושה סימני קריאה. איפה השקפה מאחדת? את זה נשאיר לאחרי הקלעים של ריבונו של עולם. אבל בממד המעשי, כשאנחנו חיים בתקופה שבה יש כל כך הרבה דעות שחלקם פוגעות במה שמחיה את עצם, את עצם הקיומנו, אנחנו חייבים להגיד, חייבים להגיד, זה לא נורמלי. זה לא נורמלי. ולא להיות עכשיו יפה נפש ורבני גלץ. רבני גלץ כולם יודעים להיות גם חתולים. צריך להגיד את האמת, וגם זה צריך לאמר גם בגבעת שמואל. זה צריך לאמר הדבר הזה. לא צריך להתפרד להגיד את זה. זה צריך לאמר גם פה ובכל מקום שאנחנו הולכים. אנחנו צריכים לומר את זה. כל אחד מאיתנו צריך לומר את זה. בכל מקום. אבל מרוב שאנחנו כבר אורגלנו שזה חלק מהשיח וחלק מהתפיסה וחלק מהנועל. ילד בכיתה ד', מה זה היה לפני כמה זמן? בגבעת שמואל. כיתה ד'? ג', הילד הזה צריך לעזור לו, והמשפחה הזאת חס ושלום צריך לעזור לו, אין לנו שום דבר אישי, חס ושלום. אבל התופעה הוא המקרה הזה שחס ושלום נפח לתופעה. אז זה צריכה לצאת מחאה אדירה בגבעת שמואל כמו שהיה. ולא לאפשר את זה בשום צורה, ולא להגיד בשום יכולת האכלה זה אפשרי. מה פתאום זה לא אפשרי? או שפה אנשים דזים על הכיסאות, זה טוב. זה לא אפשרי. אין דבר כזה ילד שהוא ידע וידע שהוא ילד. אין דבר כזה. אתם רוצים? תקחו אותו לבית ספר ששם הדעות משובשות, מה נעשה? לא בבית ספרנו, לא פה. זה חייב להיות מאוד ברור הדבר הזה. זה רק דוגמה. תראו רגע ברשותכם מקור ארבע. איגרת ואיגרות ג' הסבלנות מקור חיים. חונכנו בבתי מדרשנו לסבלנות, לזה דרך אגב, זה לא קשור בכלל לאהבת ישראל, זה לא קשור בכלל לאהבת. אוהבים את כולם, וזה לא קשור מדברים בעולם הדעות. הסבלנות מקור חיים. מקור ארבע. אבל במה דברים אמורים? בזמן שהיא באה מתוך התואר של הדעת והמוסר, דעה תאורה ומוסר טהור, לא רק אנושי, בעיקר אלוקי, שאי אפשר לא להתברר האם הדעה והמוסר הם תאורים, כי מתוך ההכרה הבהירה והמהות של חיי האומה, שנבין את המהות של חיי האומה ויהיה נאמנים למהות הזאת, אז ממילא אנחנו יודעים מה נקרא מוסרי ומה נקרא דעה נכונה. אבל בזמן שהסבלנות, אבל בזמן שהיא באה, סבלנות, מתוך רכריכות הלב, כי לא נעים, ומה יגידו, ומה יחשבו, וזה לא נשמע טוב, וזה פרימיטיבי, והנה עוד פעם הרב החרדלי כזה מעצבן אותנו, וכו'. אבל בזמן שהיא באה מתוך רכריכות הלב, ורפיון הרוח, הרי נעשה לסממית ומחלה. שסופו להביא כינוע מרה וקשה כשאול, שמחזיקי היו דווקא דוגים בשם הסבלנות, טוב, זה לא כל רגע להתעכב על זה. כשאנו מבחינים יפה את הערך העצמי שיש לתורת ישראל לדבר השם אשר עמו, עם רוחו ומהותו, מי אנחנו, מה חיינו, מה תרבותנו, מה דעותינו, מה השקפת עולמנו, מה שאיפותינו וכו', נדע ונכיר מיד כי הסבלנות הבאה לחסום את הדרך של עוז החיים, לעמוד על ידו נגד כל מארץ על היסוד את נשמת האומה, ומכניס רוח תו במערכת חייו, כלומר אופן, נפת קצת ארוך, אם אנחנו סבלנים, והסבלנות הזאת היא חוסמת את העוז שלנו, את העוצמה שלנו, את התוקף שלנו, את התקיפות שלנו. להגיד איזה דברים אחד ושלום יכולים להרוס את עם ישראל, ואנחנו בשם הסבלנות אין לנו אומץ, למתביישים, לא נעים, יגידו, וכו'. אם אנחנו כאלה, הסבלנות הבאה לחסום את הדרך של עוז החיים לעמוד על ידו נגד כל מארס עד היסוד את נשמת האומה, הוא מכניס רוח תוהו במערכת חייו, זה מכניס רוחות של תוהו ובלבול וטשטוש ואירפול ובלגן והפוך מה שאנחנו באמת. היא דומה לאותה סבלנות של האיש הרואה שכבוד ביתו ומשפחתו נתון לו למרמס כל פריץ ועולל, והוא ברפיונו מהמם ומחשב. מישהו מוכן להיות סבלן לחס ושל סליחה לדוגמה, אולי פעם סלון עוד פה, סליחה לדוגמה, ממש מתנצל לדוגמה. זה כמו אחד גר בבית בגבעת שמואל נגיד, באשקלון, לא משנה איפה. אחד דופק בדלת, פותח את האישה את הדלת, תופס אותה מכינה מחוסר, תופס אותה זה שדופק בדלת, תופס את האישה, מתחיל לצחוח, צילו יפה, בעלה מגיע, מה קרה? הוא תופס אותה. שניים מוחזים בטלית יחלוקו, אז מה עושה את זה? שניים מוחזים בטלית יחלוקו, שבוע שלך, שבוע שלי, מבחינה מקרוסה. סבלנות? מה נאמר פה? סבלנות? למה לא? אנחנו מכילים. סבלנו. אם לוקחים את ארץ ישראל, אם לוקחים את תורת ישראל, זה יותר גרוע אם לוקחים את האישה. איך פה אנחנו סבלנים פתאום? איך יכול להיות? זה מה שכאן הרב כותב. זה כמו, זה דומה הדבר למי שרואה שכבוד ביתו ומשפחתו נתון למרמס, כל פריץ ועולל, והוא ברפיונו, מהמם ומחשב. מה אתה שופק? כי אתה מהאור. לא, משה לא פעם בא לרסן אותי, רק אומר שצריך לסיים אותך מדקות. אין הסיכוי, יש לי זמן. חברים, זה חייב להיות ברור. בואו נחזור רגע למקור אחד לאחדות. רק אולי, אם אנחנו כבר פה, עוד משפט אחד. זה לא סותר אהבת ישראל, הפוך. תסתכלו רגע ברשותכם, מקור חמש, יערות דבש. בזאת יוודע, צד שמאל, למטה. בזאת יוודע, אי המחולקים ובעלי ריבות בעולם הדעות. זולת הדבר שחלקו בו ומנגדים זה לזה, בעולם הדעות. הם אוהבים ומורים בלב ונפש. זה עוד שמחלוקתם, לשם שמיים. אם אנחנו חולקים בעולם הדעות, אבל בעולם הנפש והרגשות אנחנו אוהבים אחד השני, כי אנחנו עם אחד וכו'. זה עוד שמחלוקתם לשם שמיים. אבל אם המחלוקת הדעות הפכה להיות מחלוקת בלבבות, זה הוכחה שזה לא לשם שמיים, כי הלב שלך הוא אגואיסט, הוא סובייקטיבי, הוא אינטרסנט. כל זמן שאני לא מכניס את עצמי, לא מערב את הרגשות שלי, את הסובייקטיבי שלי וכו', את הלב שלי, את הנפש שלי, בתוך המחלוקת, זה מראה שאני עדיין נשאר בעולם האידאה, מחלוקת של אידאה, מחלוקת של דעות. זה מחלוקת של שם שמיים. ברגע שאני מכניס את המעל הסובייקטיבי שלי, את הרגשות, את הכעסים וכו', זה כבר מחלוקת לא שם שמיים, הרי שנכנסתי את הסובייקטיביות שלי לתוך המחלוקת הזאת. אבל אם אויבים ונוצרים שנאה זה לזה, זה מחלוקת, זהו שלא לשם שמיים. אור החיים הקדוש אומר את זה בסגנון קצת אחר. אור החיים הקדוש אומר, הרי כתוב, לא תשנא את אחיך בלבביך. של אור החיים הקדוש, למה המילה אחיך ממוקמת בפסוק בסדר הזה? היה צריך להיות כתוב, לא תשנא בלבביך את אחיך. לא תשנא, מי מדובר? על ראובן. בלבביך, בלבבו של ראובן. את מי לא לשנוא? את שמעון, את אחיך. אבל לא כתוב ככה. כתוב, לא תשנא ראובן את אחיך שמעון בלבביך של ראובן. אומר אור החיים הקדוש שהפסוק הזה לא מסודר נכון, לכאורה. אומר אור החיים הקדוש מסודר מדויק, כי הפסוק הזה בכלל לא מדבר על שמעון, אלא מדבר על ראובן. כלומר, אומר בעל פה כבר קורס. שיעור לעבור חד ושלום עליו לא תשנא, זה אם אני מרגיש כלפי מישהו אחר בעם ישראל, למרות המחלוקת הקשה בעולם האמונות והדעות, עם כל המשמעות המעשיות של זה, אם אני לא מרגיש כלפיו שהוא אח שלי. לא תשנא את מי שאתה אמור להרגיש בלב שלך אח שלך. האם אתה בלב לא מרגיש שהוא אח שלך, עברת לא תשנא. בעולם הדעות תחלוק איתו עד הקצה, בעולם הלב אחיך. אני קורא השארת השנאה, מלשון שיעור, מה הערך, שיעור השנאה, השארת השנאה של הצווי השם עליה שהיא אסורה, לא תשנחי בבבך על זה מדובר, היא הנרגשת בערך אח, אם אני לא מרגיש כלפיו שהוא אח שלי. ושיעור זה כל שיחיקהו מליבו קצת, הנה הוא יורד עם מדרגת אח, והרי הוא עובר משום אותי שמח. לכן, האם המחלוקות שיש היום בחברה, האם האחדות שיש היום בחברה הישראלית, היא אמורה להיות הסכמה בעולם האמונות והדעות? ודאי שלא. האם האחדות שיש היום, היא אמורה לקבל את כל הדעות כלגיטימיות? ודאי שלא. זאת טעות חמורה, טעות המשפט הזה. האם האחדות שצריכה להיות היא אחדות כזאת, שהיא אחדות גמורה בלבבות, וזאת עבודה קשה. עבודה קשה זה איך אתה מרגיש אח כלפי כל אדם ישראל, גם אם בעולם האמונות והדעות, ואפילו הוא מוציא את זה לפה למעשה עם כל ההשלכות הזה, הוא נוגד לגמרי את הדברים המהותיים שמקיימים את החיים של האומה. איך אתה חי בכפילות כזאת, שמצד אחד אתה מלא אהבת ישראל, באמת, לא בדיבור למישהו, באמת, בלב שלך אתה מרגיש אהבה, ומצד שני, שאתה אדירה, ומצד שני, בעולם הדעות, אתה במאבק איתנים. זאת העבודה של הדור שלנו, רבותיי. לכן, האם אחדות, חג האחדות, האם חג האחדות זה הסכמה בדעות? ודאי שלא, זה פשוט שלא. האם חג האחדות זה נתינת לגיטימציה לדעות שהן בלתי מקובלות בישראל כי הן פוגעות במהות של חיי האומה? ודאי שלא. האם האחדות היא אחדות בלב ללא שום פשרות במאבקים, בצורה מכובדת, במאבקים שצריכים להיאבק פה, זאת נקראת אחדות. אני דורש, לא דורש, מבקש עוד שתי דקות, רק בוא נחזור להשקפה המאחדת שנייה. חייבים עוד משפט אחד, תסתכלו רגע ברשותכם,
שמונה שורות מלמטה בצד ימין. אז אם כן, השקפה מאחדת היא השקפה נכונה, השקפה מפרדת היא השקפה לא נכונה, אומר הרב. אבל השקפה מאחדת לפי הדלרות האלה, השקפה מאחדת שיש כאן אחדות בלבבות, אבל לא לגיטימציה לדעות שאין מקומה מטעם. אומר הרב, מנהיגי המדינות, קוראים להם פוליטיקאים, וכל הגאונים החברותיים, קוראים להם פסיכולוגים, מנהיגי המדינות וכל הגאונים החברותיים הם מושרשים ביסוד השקפת הפירוד בכוח המדמה. היינו צריכים פה עוד שעה להסביר את זה, אבל רק שתראו, כלומר הפוליטיקה והפסיכולוגיה האנושית היא שייכת להשקפת על מדי פירוד, כי זה המבט הטבעי על המציאות, החוש, הרגש והשכל וההיגיון. מנהיגי המדינות וכל הגאונים החברותיים הם מושרשים ביסוד השקפת הפירוד בכוח המדמה המראה את המציאות בתכונתה המפורדה, ואין העולם כדאי עדיין להנהגה הבאה מתוך השקפת האחדות בתארתה. אנחנו כנראה עוד לא רואים לזה, תכף נראה כל משפט שמצא להוסיף וזה נסיים. כן, אנחנו עדיין לא רואים לזה, תכף נראה למה. אבל תוכן אורו של משיח, ככל שאנחנו יותר מתקדמים לאורו של משיח, מושב כיסא השם בעולם, וזה שמו אשר יקראו השם צדקנו, בנוי על פי יסוד השקפת האחדות המציאותית. זה נקרא אורו של משיח, השקפת ההשקפה מאחדת. כשהיא מתגברת כל כך עד שהיא חודרת בכל הפרטים ובכל הלאות כולם, עושה רק למשפט אחרון. הסתתרותה של השקפת האחדות. למה הקדוש ברוך הוא שם אותנו בתקופה שההשקפה המאחדת כל כך מסתתרת? אנחנו חיים בהשקפה של עמדי פרודה, רוב בני אדם היום חיים בעמדי פרודה. למה? אומר הרב, הסתתרותה של השקפת האחדות הוא דבר מוכרח. כלומר, חייבת להיות מציאות היסטורית שההשקפה המפרדת היא זאת שתשעות במציאות, אף על פי שהיא לא דוברת אמת, כי השקפה מאחדת היא האמיתית. מדוע? מפני כי עם כל האיחוד שבהוויה, עם כל שהכל הוא באמת טוב גמור מצד ייחודו, אין אותו הטוב של העלייה התדירית מתבטל, ואותה העלייה התדירית מתגוונת היא בהתעדנות של כל מצוי פרטי והתעלותו. אין זמן להאריך, אני משפט אחד ונסיים. כי כל זמן שההשקפה המאחדת שלו זה במציאות, יכול להיות שלא מספיק נדע להבחין בין הפרטים. אלמא דפירודה יש לו יתרון, הוא מאפשר לנו להבחין בין פרטים, למשל כמו שאמרנו פה, בין אמת לשקר, בין נכון ללא נכון, בין מה שיש יכולת החלה ואפשר להכיל אותו וצריך להכיל אותו לבין מה שאסור להכיל אותו. לכן כל זמן שכל מה שהרע האחדותית מתגלה, אין הדחיפה והבירור להעלאת כל פרט ולהחזרת כל רע לטוב יתעצם כל כך. למה? כי ברגע שאתה בהשקפה האחדותית, אתה לא מברר כל פרט אם הוא נכון או לא נכון, ואתה לא רואה אם זה רע שצריך להפוך אותו לטוב, כי בשם האחדות אתה מאחד את הכל, גם את הרע וגם את אותו פרט שצריך כרגע להופיע בצורה אחרת. אז האם בתיאוריה והרעיון חג האחדות השקפה מאחדת? בוודאי. האם זה אומר יכולת הכלה לכל דעה? לא. האם זה אומר אהבה גמורה? בוודאי. טוב, הייתי קצת פה עוד שעה, אני מקווה שנגענו במשהו. נגענו במשהו? מספחנו משהו? חג שמח, מועדים לשמחה, ברוכים תהיו, ברוך הבא לרב חיים ברוך. שר כוח. טיבה וחתימה טובה.